טוב, אז אנחנו בענייני שליח לדבר עבירה. הגמרא עוברת לעסוק בשליחות לדבר עבירה. מ"ב עמוד ב' זה מתחיל, אבל זה מגיע עד מ"ג עמוד א', איזה עמוד וחצי בערך. החלק הראשון מדבר על שולח את הבערה, ביד חרש אותה וקטן או ביד פיקח. אחרי זה נכנסים למקור של הדין של אין שליח לדבר עבירה, עושים צליחותות. יש שם שני כתובים, שלושה כתובים שלא מלמדים, וזהו בערך. אז גם בתוך הדיון עולים שני כיוונים לגבי אין שליח לדבר עבירה. הכיוון הראשון עולה ממש בהתחלה, מסברה של דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. בהמשך נראה שזה נלמד מפסוקים. אז גם כאן יש מקום לדון מה זה במסברה או מפסוקים. אם כי כבר הזכרתי, אני חושב יותר מפעם אחת, כן, שלהביא סברה ולהביא פסוקים זה לא בהכרח שתי אלטרנטיבות מוציאות. יכול להיות שהפסוקים מלמדים, והסברה אומרת מה הפסוקים מלמדים. טוב, אז אני מתחיל במ"ב עמוד ב'. יש משנה בבבא קמא. הגמרא מביאה את המשנה בבבא קמא. שולח את הבערה. ועד אתנן. רגע. ועד אתנן. כן, כן. טוב, יש לכם את זה, אז מקווה שהמסך יעלה מתישהו. ועד אתנן השולח את הבערה ביד חירש, שוטה וקטן, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שילח ביד פיקח, פיקח חייב. זאת אומרת, המשנה עושה חלוקה בין מי שמשלח את הבערה ביד חירש, שוטה וקטן, שהוא חייב בדיני שמיים אבל פטור בדיני אדם, ומשלח ביד פיקח, כי הם אדם רגיל, אז הפיקח, זאת אומרת, השליח, חייב. עכשיו, על פניו, היה מקום לדון פה, גם ברישה וגם בסיפה, היה מקום לדון פה, מה בעצם הנושא של הדיון? האם הנושא של הדיון הוא דיני מזיק בגרמה? כשאני מזיק על ידי מישהו אחר, אז אני גרמה, גרמי, איך בדיוק להתייחס אליי? ואפשר לדון מדיני שליחות. זאת אומרת, גם אם נגיד שאין פה בכלל מושג של שליחות מסיבה כזו או אחרת, עדיין אפשר היה אולי לחייב אותי מדין מזיק בגרמה. במיוחד אם אנחנו זוכרים שכאשר הבהמה שלי, למשל, מזיקה, הרי מחייבים אותי לשלם. עכשיו, כשהבהמה שלי מזיקה, אז ברור שאני לא מזיק בידיים, זה לכל היותר גרמה ואולי אפילו זה לא. ובכל זאת מחייבים אותי. אז אם ככה, יכול להיות שחירש שוטה וקטן נכנסים לתוך הקטגוריה הזאת, לפחות זה יהיה חיוב של ממונו המזיק, גם אם זה לא אדם המזיק, והוא יתחייב מדין גרמה, ואולי גם בפיקח בעצם. אז מה, אבל הוא שלח אותם. לא, זה שהוא שולח אותם זה רק הופך אותו למזיק בגרמה, אבל זה לא אומר שהם פועלים מדין שליח. שאני בא אליהם ואני אומר להם, לכו תזיקו. יכול להיות שהם לא שליחים ולא שום דבר. אבל אם אני אמרתי להם את זה, אז אני נחשב מזיק בגרמה. מה? אולי אפילו מי שיש לו שכל. כן, גם פיקח. גם שם היה מקום לדון אולי אני מזיק בגרמה. טוב, צריך לראות. אני אומר, הגמרא, אנחנו נדבר על זה, אבל באופן עקרוני, נגיד במערכות משפט מקובלות, גם בישראל, אם מישהו מסית מישהו אחר לדבר עבירה, הוא עבר איסור. למרות שהוא הסית בן דעת, זאת אומרת, אני מסית אותך לגנוב, או להרביץ למישהו, או להרוג מישהו, אני לא יודע בדיוק מה. אתה בן דעת, ושאתה החלטת לעשות את זה, בעיה שלך, מה פתאום מטילים עליי אחריות, בזה שאני הסתתי אותך. אבל הסתה לעבירה, זה עבירה, זה בעצמו עבירה. מה? אצלנו אנחנו עוד נראה, בפשטות מסית זה רק לעבודה זרה. בהלכה. אבל זה אנחנו עוד נראה. אבל זה עולה בסוגיה פה. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אפשר היה לדון גם בשילח, גם במי שמשלח תשוק, וגם במי שמשלח פיקח, היה מקום לדון, א', מצד צליחות, ואם שלוחו של אדם כמותו, אז היינו צריכים לחייב אותו מדין שליחות, ודיון שני, זה לחייב אותו מדין מזיק בגרמה. ולכן בכל שלב בגמרא ובכל חלק של המשנה הזאת, צריך לדון האם מדובר מדין מזיק בגרמה או מדין שליח. אז ברישה, כשמדובר על חרשת, שולחת הבירה ביד חרשת וקטן, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אז פה זה חיוב בדיני שמיים. החיוב בדיני שמיים, סביר להניח שאם הוא היה שליח, אז הייתי חייב גם בדיני אדם. אז הוא לא שליח. אבל אם הוא לא שליח, אז למה בדיני שמיים אני חייב? אבל הוא לא שליח שלי. על פניו נראה שאני חייב בדיני שמיים, כי אני מזיק בגרמה. ובאמת הגמרא שם, בבקמה, בדף נונטט, על המשנה הזאת, הגמרא שם מביאה מאמרה, ארבעה דברים העושה אותם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שזה בעצם חיוב מזיק בגרמה. ואחד מהם זה השולח את הבירה ביד חרש שוטה וקטן. זאת אומרת שההידיינות שם היא הידיינות על חיוב של מזיק בגרמה. ולגבי פיקח, כתוב שפיקח חייב. עכשיו אפשר לדון למה הוא חייב. אם באמת מדיני מזיק, אני נקרא מזיק רק בגרמה, אז גם בפיקח לא יכולתי להיות חייב בדיני אדם, לכל היותר בדיני שמיים. אז כשכתוב שבפיקח חייב בדיני אדם, בפשטות נראה שזה מדין שליח. סליחה. נכון, הפיקח חייב, לא המשלח חייב, סליחה. באמת, אז כשאני משלח ביד פיקח, אז הפיקח חייב והמשלח פטור. אז מצד מזיק בדיני שמיים, מזיק בגרמה, כן, שחייב בדיני שמיים, אין כאן. נכון? זה יותר גרוע ממשלח ביד חירש שוטה וקטן. מצד דיני שליחות, כנראה שגם אין כאן, עובדה שאני לא חייב. אם אני לא חייב, זאת אומרת ששני המנגנונים לא קיימים. עכשיו, בכל אחד מהם צריך לדון למה. למה אני לא נקרא מזיק בגרמה, ולמה אני לא נקרא משלח להזיק, אוקיי? אז הסיפה מדברת על, בעצם על הסתה במובן הרגיל, כי להסית חרש שוטה וקטן זה לא בדיוק להסית. אפשר להסית מישהו לעבירה, פירושו שהמוסת עושה עבירה, רק אני גרמתי לו לזה, או עזרתי לו להגיע לזה. אבל חרש שוטה וקטן עצמם לא עושים עבירה. לכל היותר אפשר לחייב אותי באחריות העקיפה לעבירה שהם עשו. צריך להבין שאיסור מסית בפשטות, כשאני הסתתי מישהו נגיד לרצוח. כשבאים עליי בטענות, זה לא מדין רוצח. אחרת זה היה רוצח, בגרמה או לא בגרמה, זה היה מדין רוצח. באים אליי מדין מסית, לא מדין רוצח. מסית, פירוש הדבר, אני יסעתי את יודך לעשות את העבירה. הדיון הוא לא על השאלה, מה, למי מיוחסת העבירה שקרתה בסוף. כן, השאלה היא האם אפשר לבוא אליי בטענות, בזה שאני גרמתי לך, או עזרתי לך, או יסעתי אותך לעשות את העבירה, וזה סעיף בפני עצמו. לעומת זאת, מושג השליחות אומר שזוקפים לחובתי את העבירה שאותה הוא עשה. הוא עשה אותה בשמי, אני הרוצח, לא מסית, אוקיי? אז פה בעצם צריך לדון, כן, מדין מה מחייבים אותו או מדין מה פותרים אותו. כשכתוב שילח ביד פיקח, פיקח חייב, זה אומר שאני לא חייב לא מדין מסית, אני לא חייב מדין מזיק, ואני לא חייב מדין מזיק של שליח, ואני לא חייב מדין מזיק בגרמה. שלושת הדברים לא קיימים, בפיקח. בחרש שוטה וקטן, שלח לבית בחרש שוטה וקטן, פטור בדין אדם וחייב בדין השמיים, את זה אפשר היה להבין בכמה צורות. אפשר היה להבין שאני חייב על ההסתה. לא קשור לנזק, חייב על ההסתה. אוקיי? זה לא בסדר שעשיתי את זה. אפשר להגיד שהנזק עצמו נזקף לחובתי. למה? כי המתווך, זה שאני שלחתי אותו לעשות את זה, היה חרש שוטה וקטן. במצב כזה כן רואים אותי, במובן, לפחות בדיני שמיים, כאחראי למה שקרה בסוף. ואז אני נקרא מזיק בדיני שמיים, לא מסית. ואם זה היה פה ממש שליחות, אז אפשר ממש לראות אותי כמזיק ממש, אבל אז זה היה צריך להיות בדיני אדם ולא רק בדיני שמיים. אז זה אומר שיש לנו בעצם שלושה סעיפים, שכל פעם צריך לבדוק כל אחד מהם מה, במי מדובר. אני אגיד אולי עוד משפט, המאירי שם בבבא קמא בדף נ"ט, המאירי מביא משם בשם בעל ההשלמה, ש יש לו מילות קוד למאירית. המאירית המילון, גדולי המפרשים, גדולי המחברים, הוא לא מביא שמות. גדולי המפרשים זה הרייבד, גדולי המחברים זה הרמב״ם, ושם יש איזשהו שם קוד שהוא של בעל ההשלמה. אז בכל אופן, אז הוא מביא בשם בעל ההשלמה, שמה שכתוב פה חייב בדיני שמיים, הכוונה חייב לשלם בדיני שמיים, לא שהוא חייב עונש בגלל שהוא איש רע. כן, שהיה להבין חייב בדיני שמיים, הכוונה, נו, 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 זה לא בסדר מה שעשית, השמיים ייתנו לך עונש. אומר, לא, אתה חייב לשלם לניזק, רק החיוב הזה לא כופים אותו בדיני אדם, לא בית דין כופה אותו, אלא חייב בדיני שמיים. למשל, הוא אומר, לכן מי שלא שילם, למשל, אז הוא גזלן והוא נפסל לעדות, בתור גזלן. בגלל שהוא חייב כסף למישהו והוא לא שילם אותו. מה? אולי אפשר אפילו לא כן, אולי אפשר לעשות דין לעצמו. אם אני חייב בדיני שמיים, יכול להיות שכן. למה הוא אומר את זה? ברור שהבעל ההשלמה רוצה לומר שהשולח את הבערה ביד חירש שוטה וקטן, כשכתוב חייב בדיני שמיים, זה לא על ההסתה. אם זה היה על ההסתה, לא הייתי צריך לשלם כסף. הרי אני לא מזיק, הוא מזיק. אני רק, הקדוש ברוך הוא יבוא אליי בתביעה על זה שאני הייתי שותף בעניין הזה. אבל הנזק לא קשור אליי. אבל אם מבינים שהחיוב שלי הוא חיוב על מזיק בגרמה, לכן זה רק בדיני שמיים, כי זה בגרמה. אבל החיוב הבסיסי הוא על מזיק. אז אם זה ככה, אז חיוב בדיני שמיים אין פירושו רק עונש, אלא פירושו חיוב לשלם. אתה מזיק. רק בדיני שמיים אתה מזיק. לא בדיני אדם, אבל אתה חייב לשלם. אוקיי? אז למשל, דברי בעל ההשלמה האלה מחדדים את ההבדל בין שתי האופציות שהבאתי כאן, לבין השאלה אם אני רואה את הבן אדם כמסית, לבין השאלה אם אני רואה אותו כאחראי עקיף לנזק. אוקיי? ואם זה מדין שליחות, אז זה אחראי ישיר לנזק. לא אחראי עקיף לנזק. האם הוא כהן שהרג את הנפש? כן? כן? נכון? אלא אם כן, כמו הגמרא שראינו במציאה בדף צדיק וב, שהגמרא אומרת שמה שמביאה שמה שני צדדים, שלוחו של אדם כמותו או לא שלוחו של אדם כמותו, אז נראה שלמרות ששלוחו של אדם כמותו, יש דברים מסוימים שבהם עדיין זה לא יחשב שאתה עשית את זה. ודיברנו על התוספות ריד, ואנחנו עוד נגיע לב, כנראה גם בסוגיה הזאת, אם נספיק, על השליחות למצוות, כן, להניח תפילין, לשבת בסוכה, משהו כזה. בדיוק. עכשיו, לגבי, אז יכול להיות שאפילו עם שלוחו של אדם כמותו ויש דין שליחות, זה עדיין לא אומר שאני אחשב כהן שרק את הנפש, כי בשביל כהן שרק את הנפש צריך ממש להרוג בידיי, כמו הנחת תפילין, כמו ישיבה בסוכה. עכשיו, הגמרא מה אומרת? והמאי, כן, אז מביאים את המשנה הזאת לגבי שולח את הבערה. והמאי, נעימה שלוחו של אדם כמותו. על מה שואלים את זה? אפשר היה לשאול את זה על שני הדברים. אפשר היה לשאול את זה, למה מי ששולח ביד חשוק חייב רק בדיני שמיים? שלוחו של אדם כמותו, צריך חייב בדיני אדם. ואפשר היה להגיד את זה שזה על הסייפה. שילח ביד פיקח, למה הפיקח חייב ולא השולח? עכשיו, אם באמת אנחנו מדברים כאן מדיני מזיק בגרמה או מסית או משהו כזה, אז זה כמובן לא רלוונטי. כשהגמרא מדברת על שלוחו של אדם כמותו, היא מתכוונת שיש פה דין שליח. אוקיי? מה שאני אתחייב ממש. הגמרא יכול להיות שהיא מבינה שהמשנה עצמה באמת עוסקת או מדיני מסית, או מדיני מזיק בגרמה, אבל לא מדיני שליח. אם זה היה מדיני שליח, אז לגבי חשוק עוד נראה, אבל לגבי פיקח, המשלח היה צריך להיות חייב. לגבי חשוק, השאלה אם הם עצמם בכלל שייכים בשליחות, אז על זה עוד נדבר. ועל זה שואלת הגמרא, למה אתה הולך לדיני מסית, או מזיק בגרמה, או משהו כזה? הרי שלוחו של אדם כמותו. אז הגמרא אומרת, שאני אתם, דאין שליח לדבר עבירה. כן, בפשטות הכוונה, השאלה היא על הסייפה. כן? נעים השלוחו של אדם כמותו, הכוונה בוא נחייב את המשלח מדין שלוחו של אדם כמותו. ומה ברישה? ברישה מדובר בחשוק, וחשוק לא יכולים להיות שליחים. אז לא יעזור שם שלוחו של אדם כמותו, נשארנו רק בדיני מסית, מזיק בגרמה וכדומה. אבל בסייפה שמדובר בשליח ביד פיקח, שם אומרת הגמרא, למה? הרי יש פה גם דין שליחות מעבר לכל הדברים האחרים. אז גם אם הדברים האחרים לא קיימים, עדיין דין שליחות כן קיים. זאת אומרת הגמרא, שאני יתם דאין שליח לדבר עבירה, דאמרינן, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. בפשטות היא מתייחסת רק לפיקר. אז הגמרא אומרת, אין שליח לדבר עבירה, כי דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אז לגבי הסברה של דברי הרב ודברי התלמיד אנחנו עוד נדבר, אבל קודם כל, מה זה בא לעשות פה? בפשטות מבינים את זה שיש כלל שאין שליח לדבר עבירה, וההסבר לכלל הזה, הסברה של דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. כן? אני שלחתי מישהו לעשות עבירה, הרב, זה הקדוש ברוך הוא, אמר לו שזאת עבירה, כלומר שאסור לעשות את זה, אז הוא לא יכול להגיד, אני עשיתי את זה כי פלוני אמר לי, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, היית צריך לשמוע לקדוש ברוך הוא ולא לי. אז על זה עוד נדבר. אבל זה הסבר למה אין שליח לדבר עבירה. מה? התורה אומרת. שאלה אם זה המשלח או לא, על זה עוד נראה, זה מחלוקת אחרונים. פשטות התורה אומרת. אסמה ורבי עקיבא יגב. אני אומר, זו אותה שאלה. מי שטובעים אותו הוא זה שאומר, רגע, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אז זה ההסבר הפשוט. ההסבר הפשוט הוא שאין שליח לדבר עבירה, וההסבר הוא דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אבל אפשר היה להגיד, הרי אנחנו יודעים, הזכרתי קודם, שבהמשך הגמרא רואים שהכלל שאין שליח לדבר עבירה יוצא מפסוקים. למה הגמרא לא אומרת? כי מצינו במעילה, או מצינו בזה, או לא משנה, יש פסוקים שמלמדים שאין שליח לדבר עבירה. מה אומרת? מסברה דברי תמיד דברי מי שומעים. יש מקום אולי להגיד, שאני אתם דאין שליח לדבר עבירה. אז לכן הוא לא שליח. עדיין עולה השאלה בסדר, אבל תחייב אותו מדין, מזיק בגרמה, מסית, משהו כזה, כמו שבחרש אתה וקטן. אז על זה אני אומר לך, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, הוא לא בהכרח, זה שתי אפשרויות, הוא לא בהכרח בא להסביר למה אין שליח לדבר עבירה. יכול להיות שאין שליח לדבר עבירה זה מהפסוקים שמופיעים בהמשך הסוגיה. ולכן, השאלה שלך, למה אני לא חייב בתור משלח, ויש לו חושת אדם כמותו, כי אין שליח לדבר עבירה. יש פה עוד שאלה, סמויה, היא לא כתובה, אבל בעצם היא מתבקשת. אז מה ההבדל מהרישה? בסדר, הוא לא שליח. אבל לפחות שיהיה מזיק בגרמה, או מסית, או כמו שאני מדבר על הרישה, שליח ביד חשוק. אז על זה אומרת הגמרא, לא, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. ולפי התפיסה הזאת, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, בא להסביר לא למה אני לא שליח, משלח. זאת אומרת, למה הוא לא שליח שלי. אלא למה לא מחייבים אותי מדין מסית או מדין מזיק בגרמה? נכון. הגרסה, לפי זה הגרסה קצת קשה, כי הדה אמרינן נראה כמו הסבר. יכול שאפשר להגיד, וגם אמרינן, או לגרוס קצת אחרת, הוא דה אמרינן, או משהו כזה. כי זה יהיה תלוי פה בשאלה, אנחנו נראה בהמשך מחלוקת ראשונים, בשאלה מאיפה אנחנו יודעים שאין שליחת ועבירה, האם זה יוצא מהסברה, מדברי הרב דברי תמיד דברי משומעים, או שיוצא מהפסוקים. ומי שאומר שיוצא מהפסוקים וזה לא תלוי בסברה, אז בהחלט יש פה מקום להגיד שהסברה שמובאת כאן, היא בכלל לא באה להסביר את הכלל שדברי הרב דברי תמיד דברי, את הכלל שאין שליחת ועבירה. זה יש לנו מקורות בהמשך. היא באה לענות פה על שאלה אחרת, למה הוא לא מסית, למה הוא לא מזיק בגרמה, מה ההבדל בינו לבין שולח ביד חשוק. והתשובה היא ששולח ביד חשוק אין את דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. ולכן שם אפשר לבוא אליך בטענות למה הסתת אותו, ואפשר לראות בך גם מזיק בגרמה. ולכן בדיני שמיים, לפחות אתה חייב. מה זה נקרא חייב בדיני שמיים? אם אתה מסית, אז אתה חייב עונש כי אתה אדם רע. אם אתה מזיק בגרמה, אז החייב בדיני שמיים זה כמו בעל ההשלמה, אתה חייב לשלם. רק בדיני שמיים. אבל זה הכל בחרש שוטה וקטן. בפיקח, אז קודם כל, אין שליח לדבר עבירה, אז שליח הוא לא. עדיין, שיתחייב כמו החשוק, כי גם חשוק הוא לא שליח. ובכל זאת אני מתחייב, או מצד מזיק, מסית, או מצד מזיק בגרמה, אז פה אומרת הגמרא, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אתה לא נקרא מזיק בגרמה, ואתה לא נקרא מסית. כן? אני הסתתי אותו, אז מה? בן אדם בר דעת, אני הסתתי אותו, אז מה? מה אתה רוצה ממני? איזה איסור הסתה יש בזה? הוא החליט לעשות את העבירה, הבעיה שלו, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא עושה. אוקיי? אז אין פה הסתה, וגם אין פה מזיק בגרמה. אני גם לא נשאר מזיק בגרמה, האחריות היא כולה עליו. אוקיי? אז יכול להיות ש... שבאמת יש פה שני נימוקים נפרדים, ולא כלל והסבר עבור הכלל הזה. כן, הכלל שאין שליח ו... והסבר שדיברה הרב דיברה התלמיד. אוקיי. עכשיו, לגבי, אם באמת השאלה היא רק שאלה על הסיפה, שאין שליח לדבר עבירה, עשרה, שתיפוק למצד שליח, אז התירוץ שאין שליח לדבר עבירה, גם הוא מדבר רק על הסיפה. למה ברישה, החשוק, פטורים מדיני אדם, למה חייבים מדיני שמיים? לא הם, המשלח. למה משלח פטור מדיני אדם? למה הוא חייב מדיני שמיים, אני מבין? מסית, מזיק בגרמה, כל מיני דברים כאלה. אבל למה הוא פטור בדיני אדם? כנראה... מה? בחשו, ברישה.
למה גם לא נגיד את זה
פיקח? פיקח הגמרא שאלה את זה. היא אמרה שאין שליח לדבר עבירה. אם הגמרא שאלה את זה רק על הפיקח, רק על הסיפה, למה היא לא שאלה על הרישה? בסוף בסוף, אחרי שהיא מתרצת, זה יכול להיות שזה גם התירוץ על הרישה. אם ידעו את התירוץ הזה, אז כבר לא היו צריכים לשאול על הסיפה. ברגע ששואלים על הסיפה, זה אומר שהרישה כנראה מובנת לך גם בלי הסברה של דברי הרב, דברי התלמיד. למה? כי חשוק הם לא בני שליחות. נכון? שליחות לא שייכת בחשוק. לכן ודאי שאי אפשר לחייב אותי כמזיק בידיי. כי החשוק הוא לא שליח שלי. צית, מזיק בגרמה, הכל טוב, אבל אתה לא יכול לחשב כשליח, כמשלח. להתחייב ממש מדין מזיק. בסיפה שמדובר על פיקח, שם שואלים, רגע, אבל יש פה דין שליחות. בכל שאתה אדם כמותו, למה, לא מחייב, למה אתה לא מחייב אותו בדיני אדם? ואז הם אומרים, אין שליח לדבר עבירה. עכשיו, האמת שזה הפשט הפשוט בגמרא שלנו. אבל זה לא לגמרי מוסכם. כדי להבין את העניין הזה, בואו נסתכל רגע על קטע בגמרא בבא מציעא בדף י. הגמרא שם מדברת על זה שחצר משום שליחות התרבה וכל מיני דברים כאלה. אז אמר אבינה, איך אמרינן דאין שליח לדבר עבירה? איך דשליח בר חיוב ההוא? אבל בחצר דלאו בר חיוב ההוא, מחייב שולחו. זאת אומרת, אם אני, החצר שלי עושה עבורי משהו שהוא עבירה, למשל, היא קונה גניבה עבורי, החצר. אז אם החצר היא פועלת כשלוחה שלי, כן? הרי אין שליח לדבר עבירה, אז איך הגניבה נקנתה לי?
זה לא באמת
שליח. חצר משום שליחות התרבה, היא ככה מה אומרת שם.
תודה. תודה. תודה.
אז זה לא משום שליחות, תחליט, אם אתה לומד את זה מדין שליחות, אז דיו לבא מן הדין להיות כנידון, בשליח לדבר עבירה אין שליחות, אז אתה לא יכול גם ללמוד את החצר לדבר עבירה. הרי אם כל המקור שלך זה מדין שליחות, דין שליחות לדבר עבירה אין, אז איך תלמד שבחצר בדבר עבירה זה כן מועיל?
איזה מפח חצר
שליח? מה זאת אומרת?
זה פשוט, הדברים שקרה בחצר זה כמו שקרה...
אבל הגמרא אומרת שמשום שליחות התרבה. הגמרא שם זה שני צדדים, משום יד התרבה ומשום שליחות התרבה. אם הגמרא אומרת שזה משום שליחות התרבה, אז היא מבינה שאנחנו לומדים את זה מדין שליח. אתה צודק בשאלה שלך, וזה מה שהגמרא שמה אומרת. ואז אומר אבינה, אז אם לומדים את זה מדין שליח רגיל, הרי שליח אין שליח לדבר עבירה. בחצר הרי לומדים מדין שליח. אז גם בחצר, אם זה היה לדבר עבירה, זה לא אמור להועיל. אז אומר אבינה, לא, זה כן יועיל. למה? כיוון שכל מה שאנחנו לא אומרים, כל מה שאנחנו אומרים שאין שליח לדבר עבירה, זה כשהשליח הוא בר חיובה. אבל חצר שהוא לא בר חיובה, מחייב שולחו. החצר היא לא בר חיובה, זאת אומרת, היא לא איזו ישות משפטית שאפשר לבוא אליה בטענות שהיא עשתה עבירות. אם תרצו, אפילו אי אפשר להגיד לחצר דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. החצר הייתה צריכה להחליט שהיא שומעת בכל הקדוש ברוך ולא בקולי. אז לכן, כיוון שכך, אז בחצר יש שליחות גם לדבר עבירה. יוצא מכאן דבר מעניין. מה? נכון? עוד רגע נראה. אז בעצם, מה יוצא מכאן? יוצא מכאן שלמרות שחצר נלמדת משליחות, לא אומרים פה דיו לבא מן הדין להיות כנידון. זאת אומרת, אנחנו מרחיבים את הדין בחצר יותר מהמקור, דין שליח, שממנו למדנו את דין החצר. כי בדין השליח אין שליח לדבר עבירה. בדין החצר אפילו דבר עבירה היא. למרות שעוד פעם, הסברה ברורה, אבל עדיין השאלה היא מאיפה המקור. מדהים, זה כמו, כשהזכרתי את זה באיזשהו שלב את רבי עקיבא איגר, שהוא טוען שיש מחלוקת בבלי וירושלמי לגבי עבד. האם עבד הוא גוי משודרג או יהודי מופחת? הוא אומר שהנפקמינה תהיה, העבד היה חייב במצוות כאישה. השאלה, האם החידוש הוא שהוא פטור ממצוות הגבר? בעצם הוא יהודי, רק יש חידוש שהוא פטור מחלק מהמצוות? או שהוא גוי שיש לגביו חידוש שהוא חייב במצוות של האישה? איפה הנפקמינה? אם למשל, מה קורה בגוי בהקפת הראש? האישה היא לא פטורה מהאיסור של הקפת הראש, זה לא שייך בה. אוקיי? אז עכשיו, אם אני אומר שעבד נפטר מכל המצוות שאישה פטורה מהן, האישה לא פטורה מהקפת הראש, פשוט לא שייך בה, אבל לא נאמר בה פטור מהקפת הראש. אז במקרה כזה, גם בעבד יהיה איסור הקפת הראש. אבל אם אני מבין שעבד נלמד, חיוב של עבד נלמד מחיובי אישה, אישה גם לא חייבת בהקפת הראש, בגלל, נכון, זה לא שייך בה, אבל ממילא זה לא נאמר עליה. אז מאיפה נלמד לעבד? אין מאיפה ללמוד לעבד, למרות שבעבד זה כן שייך. אוקיי? זה כך טוען רבי עקיבא איגר. פה אנחנו רואים משהו שהוא קצת סותר את ההבחנה הזאת. כי פה אנחנו אומרים, החצר נלמדת משליחות, ולמרות שכל המקור זה רק שליחות, בחצר זה יעבוד גם לדבר עבירה, למרות שבשליחות זה לא פועל לדבר עבירה. מה ההסבר? ההסבר הוא בדיוק כמו הבבלי נגד הירושלמי, של רבי עקיבא איגר. מה זאת אומרת? כנראה אנחנו לומדים את העבד, את החצר, סליחה, משליח, שיש שליחות גם בחצר. רק בשליח רגיל, יש לנו פטור שבשליח לדבר עבירה זה לא שייך. את הפטור הזה לא לומדים בחצר. ואת הלימוד הבסיסי זה שיש שליחות בכל דבר, כולל דבר עבירה. ואת זה לומדים בחצר. אחרי זה יש לימוד נוסף שבדבר עבירה זה פטור. בדבר עבירה אין שליחות. אבל זה על גבי הלימוד הבסיסי שאומר יש שליחות על הכל. ואם זה כך, את הפטור הזה בחצר לא יהיה. לפחות אם אני מבין זה דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משום, זה הסברה. אם זה פטור מפסוק, אז אולי באמת כן.
מה הייתי עושה?
מה? אין שליחות לדבר הרב. לא היית קונה את הגניבה.
אז זה דרך, החצר גם אני לא חייב.
נכון, הכל בסדר. מי שירצה שיקח את הגניבה מהחצר, היא שם. אם אני לקחתי את הגניבה אליי, אז כבר קניתי אותה בעצמי. בקניין יד. כשהגניבה מונחת בחצר, אז אם יש קניין חצר, אז קניתי אותה. אם אין, הגניבה שם, הבעלים שלה ייקח אותה, חצר גנבה לו. בסדר? זאת אומרת, הגמרא, אלא מעטה, האומר, אלא מעטה, אומר לאישה ועבד, צאו וגנבו לי, דלב בני חיוב ענינו, החינמי דמחייב שולחן. אם אתה אומר לאישה או לעבד, לכו ותגנבו עבורי, אז גם שם הם לא בני חיובה, עוד מעט נראה למה הם לא בני חיובה, אבל הם לא בני חיובה, וכיוון שכך, בעצם יהיה פה שליח לדבר עבירה, כי שליח הוא לא בר חיובה. אז אומרת הגמרא, אמרת אישה ועבד, בני חיובה נינו. והשתמיעת, לית לאו לשלומי. לתנה, נתגרשה האישה, נשתחרר העבד, חייבים לשלם. ומה אתה אומר לי שאישה ועבד הם לא בני חיובה נינו? למה אתה אומר את זה? כי אישה ועבד שגנבו לא צריכים לשלם. זאת אומרת, הם לא בני חיובה. אבל זה לא נקרא לא בני חיובה. הם כן בני חיובה, רק אין להם כסף לשלם, כי הכסף שלהם שייך לאדון או לבעל. והראיה שאחרי שהם השתחררו או שהאישה התגרשה, אז הם כן צריכים לשלם. אז הם כן בני חיובה, אז לכן אין נפקמינה לאישה ולעבד. רב סמה אמר, זה היה רבינה, רב סמה אמר, היכה אמרינן, אין שליח לדבר עבירה, היכה דאיבאי אביד ואיבאי לא אביד. אבל חצר דבעל כורחי, מוטיב בה, מחייב שולחו. הוא מציע הסבר אחר מרבינה. רבינה תלה את זה בשאלה עם השליח בר חיובה. רב סמה תולה את זה בשאלה עם השליח יש לו בחירה. מצי אבידו יכול לשקול האם לעשות או לא לעשות. אם השליח הוא לא בר בחירה, אז יש שליח לדבר עבירה. וחצר, יש שליח לדבר עבירה לא כי היא לא בת חיובה, אלא כי היא לא בת בחירה. הסבר אחר, בסדר? מהי בעיניו? שואלת הגמרא, מה נפקא מינה בין שני ההסברים? רבינה ורב סמה. איכא בעיניו כהן דאמר לה לישראל צא וקדש לאישה גרושה. אינמי איש דאמר לה לאישה אקפי לי קטן. אבל בן אדם שולח מישהו אחר לעשות עבירה בשמו, השליח הוא לא בר חיובה, אבל הוא כן אדם שיש לו בחירה. זה נפקא מינה. אם אתה תולה את זה בשאלה אם הוא בר חיובה או לא, הוא לא בר, הוא לא בר חיובה. אם אתה תולה את זה בשאלה אם יש לו בחירה או אין לו בחירה, יש לו בחירה. לאישה יש בחירה, לישראל יש בחירה. הוא לא בר חיובה, זה לא שאישה וישראל חייבים במצוות. הוא נקרא לא בר חיובה לגבי המצווה המסוימת הזאת, שהיא לא שייכת בו. כן, הישראל לא חייב בהקפת הראש, והאישה לא חייבת, גם האישה לא חייבת, סליחה, הישראל לא חייב בקידושי גרושה, והאישה לא חייבת בהקפת הראש. אוקיי? אז בעצם אין את הסברה של דברי הרב ודברי התלמיד, היא לא חייבת בזה, היא לא בת חיוב. אז אם אתה תולה את השליחות לדבר עבירה בזה שהשליח הוא לא בר חיובה, ואתה מסייג את הכלל שאין שליח לדבר עבירה רק בשליח שהוא בר חיובה, בשליח שהוא לא בר חיובה אז לא, פה השליח הוא לא בר חיובה אז מה? אז יש שליח לדבר עבירה במקרה כזה. אבל אם אתה אומר שהכל תלוי בשאלה אם יש להם בחירה או אין להם בחירה, אז לאישה ולישראל ודאי שיש בחירה. אז פה לא יש שליח לדבר עבירה. מה הפילוסופיה שעומדת מאחורי זה? מה, 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 למה לחלק, מה, מה המחלוקת בין רב סמה לבין רבינה? למה רבינה תולה את זה בשאלה אם יש לה שליח חיוב, ורב סמה תולה את זה בשאלה אם השליח הוא בר חיובה? מה? בר בחירה, כן, סליחה. אוקיי. זאת אומרת, אני חושב שאפשר לנסח, אני חושב שזה בערך מה שאתה אומר. אם אני מדבר על השאלה אם השליח בר חיובה או לא בר חיובה, אז המוקד הוא בעצם שהשליח פה עושה עבירה. אם הוא לא בר חיובה, זה לא עבירה. מה הבעיה? אוקיי? אם אני אומר שהמוקד הוא אם המוקד הוא בשאלה אם השליח יש לו בחירה או אין לו בחירה, אז המוקד הוא על המשלח. את אם השליח הוא בעל בחירה, אתה לא יכול להגיד זה מעשה של המשלח. כי הוא בעל בחירה, הוא החליט לעשות את זה. זאת אומרת, רב סמה ורבינה נחלקים ביניהם בשאלה על מה הפוקוס כשאני אומר שאני שליח לדבר עבירה. האם הפוקוס הוא על השליח, זה עבירה של השליח, מה אתה רוצה? זה הכל כשהשליח הוא בר חיובה. אוקיי? אבל רבינה אומר, סליחה, רב סמה אומר שהפוקוס הוא על המשלח. אז אם לשליח יש בחירה, אז זה מעשה של השליח, מה אכפת לי אם הוא בר חיובה או לא בר חיובה? הוא לא בר חיובה, ירוויח. אבל המעשה הוא מעשה שלו, לא שלי, מה אתה רוצה? בסדר? ואת השאלה, על מי שמים את הפוקוס באין שליח לדבר עבירה? או בניסוח אחר הייתי אומר ככה, כשהשליח יעשה את העבירה, מה הטענה כלפי השליח? הטענה כלפי השליח, אתה עקפת את הראש ויש איסור להקיף את הראש? או הטענה כלפי השליח, אתה גרמת לזה שהמשלח שלך יקיף את הראש? כי יש ראש אדם כמותו, ובעצם במעשה שלך, המשלח שלך יקיף ראש. אם אני תולה את המוקד בזה שהשליח הוא בר חיובה, אז ברור שהמוקד הוא בשאלה, אתה עקפת ראש, התורה אמרה לך לא להקיף ראש. דברי הרב, דברי תמיד, דברי משמים. בעצם, זה מה שנכנס פה בדלת האחורית. אבל אם אני מסתכל על השאלה אם יש לו או אין לו בחירה, ואפילו אם הוא לא בר חיובה, אבל אם יש לו בחירה, כמו בישראל שמקדש גרושה על הכהן, כן? עכשיו, אי אפשר לבוא אליו בטענות שהוא עבר על איסור של קידושי גרושה, ישראל אין עליו את האיסור הזה. הוא גם לא זה שהתקדש, אז מה רוצים ממנו? ברור שהמוקד הוא לא על האיסור שלו. אז איך שייך להגיד שם דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משמים? אפשר להגיד אולי שאתה הכשלת או שאתה הבאת לקידושי גרושה של הכהן. ואתה לא היית אמור לעשות את זה, כי דברי הרב ודברי התלמיד דברי משומעים.
זה
הטענה
היחידה שלו, זה שאין לי בחירה.
בדיוק. ואז אם אין לו בחירה, אי אפשר לבוא אליו בטענות. אם יש לו בחירה, אפשר לבוא אליו בטענות. אבל אם יש לו בחירה והוא לא בר חיובה, זאת אומרת, אם אני מסתכל על מישהו שהוא בר חיובה ואין לו בחירה, אין דבר כזה. אבל, נכון? מי שאין לו בחירה הוא אף פעם לא בר חיובה. רק הפוך יכול להיות. יכול להיות מישהו שיש לו בחירה, אבל הוא לא בר חיובה, כמו ישראל בקידושי גרושה, או או אישה בהקפת הראש, אוקיי? מה קורה במצב כזה? במצב כזה אפשר לבוא אל הבן אדם בטענות רק על העבירה שהוא גורם למשלח, כי הוא עצמו הרי לא עשה עבירה, העבירה הזאת לא שייכת אצלו, אוקיי? אז לכן, אם מישהו אומר שבמצב כזה, כן רבינה, טוען שבמצב כזה הוא פטור. רבינה תולה את זה בבר חיובה, זאת אומרת, לא אכפת לו, זאת אומרת, השאלה היא לא השאלה של הבחירה של הבר חיובה, זאת אומרת, אפילו אם יש לו בחירה, אם הוא בר חיובה, אז הוא יהיה חייב, אם הוא לא בר חיובה, אז המשלח יהיה חייב, לפי רבינה. המשלח יהיה חייב, למרות שלשליח יש בחירה. למה? כי הטענה, אין טענה כלפי השליח. למה אין טענה? כי המוקד הוא העבירה שהשליח עצמו עושה. אין פה עבירה שהשליח עושה. מה יגיד רב סמה? רב סמה גם מסכים, הרי אין עבירה של הישראל שמקדש גרושה. רב סמה יגיד, כן, אנחנו באים בטענות על השליח, מה אתה עושה דבר כזה למשלח? הרי התורה אסרה את קידושי כהן וגרושה. עכשיו, נכון שלא אתה הכהן, אבל אתה זה שיצר את המצב שכהן קידש גרושה. ובאים אליך בטענות על העבירה שקרתה לו. וממילא אתה לא שליח. סליחה, כן, ממילא אתה לא שליח, אלא אתה זה שנידון ולא לא המשלח. כל פן, זה מה שהגמרא אומרת.
בעצם אתה אומר, האם קורא את זה בתוצאה, קורא את זה באדם?
זה הניסוח השני שאמרתי, כן. האם אני תולה את זה במשלח או בשליח, זה הניסוח הראשון, הניסוח השני, הם קשורים ביניהם. הניסוח השני זה בשאלה, האם אני תולה את זה בתוצאה או תולה את זה בפעולה. אם אתה רוצה שהשליח יהיה בר חיובה, ברור שהפוקוס הוא הפעולה של השליח, האם היא עבירה או לא. אז אם מבחינתו דבר כזה הוא לא עבירה, מה אתה רוצה? אבל אם אתה אומר לא, כל שם מבחינתו זה לא עבירה, אבל תכלס יצא פה כהן שקידש גרושה. כן? קצת מזכיר את ה... יש מחלוקת ראשונים, הראש מביא ביומה, נדמה לי, הראש מביא שם מה קורה אם יש חולה, בשבת שצריך לאכול בשר. עכשיו, אין בשר. יש לך שתי אפשרויות. או לתת לו בשר לא כשר, חזיר, או לשחוט לו בהמה בשבת. מה עדיף? אוקיי? יש כל מיני הראשונים דנים לפה ולשם מה עדיף, מכל מיני נימוקים, סוגיה מאוד מעניינת. אבל שיקול אחד כמעט ולא עולה בראשונים. הרי יש הבדל מסוים, נגיד, אם אני אתן לו לאכול חזיר, מי עשה את העבירה? החולה, שאוכל את החזיר, אני לא שום דבר, נכון? אני רק... אם אני שוחט עבורו, מי עשה את העבירה? אני שחטתי. נו, אז אם הוא החולה, לא עדיף שהוא יעשה את העבירה? הוא חולה, יש לו יותר שיעשה את העבירה, הכל בסדר. למה שאני אעשה את העבירה כשהוא חולה? תיקול כזה לא עולה. יש בתש בצו האמינה כזאת, והוא גם דוחה אותה. בגלל שכנראה, לכן אני מביא את זה בהקשר הזה, בהסתכלות של התורה, מבחינתם מה שחשוב זה שבסוף לא תצא עבירה. זאת אומרת, זה לא משנה לתורה אם אני עושה את העבירה, כל עוד צריך פה לעשות עבירה, מה אכפת לי מי עושה אותה? אם צריך, והרי צריך לעשות פה עבירה, כי צריך לדאוג לחולה, נכון? אם כבר צריך לעשות עבירה, אין פה שאלה אם אתה תעשה אותה או אני אעשה אותה. אנחנו מסתכלים מהכיסא של מזכ"ל האום. לא אכפת לי אם זה אתה או אני, בסוף צריכה לעשות פה עבירה. תעשה את זה אתה, מה זה משנה? השאלה האם צריכה לעשות פה עבירה, או לא צריכה לעשות פה עבירה. אין פה שאלה שאני עומד בעצמי מול הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה להיפטר. שעשה את זה הוא, אני לא בעסק. לא. הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם כולו, הוא אומר, צריכה לעשות פה עבירה, אז שיעשה מי שהכי נוח. זה לא משנה. אין פה דיון אישי. כן, גם פה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהכהן יישא גרושה. אז נכון, לא הכהן עשה את זה, אני עשיתי את זה. אז מה? באים אליי בטענות על זה שאני עשיתי את מה? את זה שהכהן נשא גרושה. לא אני נשאתי אותה. אבל אני זה שגרם לכך שבעולם נעשתה עבירה. כהן נשוי לגרושה. כן, זה אני אומר, זה ההבדל.
לפי
התפיסה
של
רבינה
הוא
יהיה
פטור. אם הוא עשה
כיבושים לגרושה לכהן, אז השליח יהיה פטור. זאת אומרת שיצא עבירה. נכון, המשלח יהיה פטור, אבל המשלח יהיה חייב. מישהו יהיה חייב פה. כן. המשלח יהיה חייב כי הוא שליח. יש שליח לדבריו במצב כזה. כן? אז בעצם זאת אותה הסתכלות. יש פה איזושהי הסתכלות גלובלית שאומרת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיו פה עבירות. לא אכפת לו מי עושה את זה, זה לא רלוונטי. השאלה, אנחנו צריכים לדאוג לקדוש ברוך הוא, לא לעצמנו, כן? זה תמיד יש במשלוח מנות. יש במשלוח מנות, אז נגיד, אם אני שולח משלוח מנות, אני פרוז ואני שולח משלוח מנות למוקף. מתי לשלוח? לשלוח ביוד דלד, שזה הפורים שלי, או לשלוח בתתוו, שזה הפורים שלו. אתה תלוי, אם המשלוח מנות מיועד בשבילו, צריך לשלוח לו בתתוו. אם המשלוח מנות מיועד בשבילי, אז לשלוח ביוד דלד. עכשיו, מה זאת אומרת מיועד בשבילי? ברור שהוא צריך לאכול את המשלוח מנות. ואני עושה זה כדי לצאת ידי חובת משלוח מנות. כן, זה כמו הבדיחות על על האברך הצדיק, שאין לו, אין לו עניים בפורים, אז הוא שודד כמה אנשים כדי שיהיו לו עניים מהודרים, שיוכל לתת להם מתנות לאביונים. זאת אומרת, זה הסתכלות כזאת שאומרת שאני לא באמת פועל בשביל העולם. אני פועל בשביל לצאת ידי חובה, לסמן וי. אז בוח הוא רוצה שיש משלוח מנות, אוקיי, סימנתי וי, אני עשיתי משלוח מנות, הכל מצוין. זאת אומרת, אני שם את עצמי במרכז, אני לא מסתכל על השאלה מה המצווה באה לעשות. לא דואג לעולם. אני לא מסתכל על זה מהמבט של הקדוש ברוך הוא, אני מסתכל על זה מהמבט האישי שלי. אני צריך לצאת בשלום. אני צריך לצאת ידי חובה. כן? זה בעצם מה שנאמר פה. כן? מה שאומרים פה בעצם, אתה לא אמור להסתכל מנקודת המבט שלך. אתה אמור להסתכל מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה שכהן נשא גרושה. אם אתה גרמת את זה שכהן נשא גרושה, עשית משהו שהוא לא בסדר. למרות שהעבירה הזאת לא שייכת אצלך. אגב, בזה, הרמב״ם, יש לו בשלושה מקומות אמירה מאוד מחודשת. למשל, בסוף הלכות כלאיים. רואים, המלביש את חברו כלאיים, אם היה הלובש מזיד, הלובש לוקה, והמלביש עובר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ואם לא ידע הלובש שהבגד הוא כלאי, והיה המלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור. יש איסור ללבוש כלאיים, אין איסור להלביש כלאיים. אוקיי? עכשיו אני מלביש אותך כלאיים. אם אתה מזיד, אתה יודע שזה כלאיים, אתה מזיד, אתה עושה את זה במזיד, אז אתה לוקה, עברת על איסור כלאיים, ואני עובר לפני עיוור. מה? לפני עיוור יש גם כשאתה נכשל במזיד, שאני מושיט פרוס יין לנזיר, משני עברי הנהר, והנזיר שותה, הוא יודע שזה יין שאסור לו לשתות. עדיין, אם זה סטרי עברי דנהר, שבלעדיי הוא לא יכול היה לעשות את העבירה, אני עברתי לפני עיוור. זה גמרות, גמרה בעבודה זרה. ואם לא ידע הלובש שהבגד הוא כלאיים, והיה מלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור. עכשיו שימו לב, מה זאת אומרת המלביש לוקה? על לפני עיוור אין מלכות. נכון? למעלה לא כתוב שהוא לוקה. כשהלובש מזיד. אז על מה הוא לוקה? על לבישת כליים. איך? הוא לא לבש כליים, הוא לבש כליים. אני רק הלבשתי לו. יש איסור ללבוש כליים. איך אני לוקה? נכון? ברור שאני לוקה על זה שגרמתי במו ידיי לזה שאדם לבש כליים בעולם. זו תפיסה אחרת לגמרי של כל ההלכה. ואת כל ההלכה בעצם היא לא נמדדת בשאלה מה אתה עושה, זה לא מטווח כזה שאתה נגד העולם. כן, כל העולם זה, יש הסתכלות כזאת, כן, הסתכלות ליטאית הרבה פעמים כזאת. אתה בעצם נמצא במסלול רינגו, מה שנקרא, היה אצלנו בצבא, בשריון, כן? אתה נוסע, אתה נתקל בזה, אתה יורה עליו, אתה נתקל, זאת אומרת, כל העולם סביבך הוא סטטיסטים. הם באים לאתגר אותך ולראות איך תצא בלי עבירה ועם כל המצוות. ואתה צריך עכשיו לצאת ידי חובה, לצאת בשלום מכל הסיפור, עם מקסימום שכר, מינימום עונש. כן? כל האחרים לא מעניינים אותך, מצדך שישרפו. כל מה שהם נמצאים פה זה רק כדי לא להיכשל. זאת אומרת, כדי שלא תיכשל. אוקיי? הרמב״ם בעצם אומר פה שההסתכלות הזאת לא נכונה. אתה צריך להסתכל במשקפיים של הקדוש ברוך הוא, אתה נציג הקדוש ברוך הוא בעולם. ואם הוא לא רוצה שאנשים יהיו לבושים בכליים בעולם, התפקיד שמוטל עליך זה לדאוג לזה שהאנשים לא יהיו לבושים כליים. אוקיי? ולכן גם אם אתה הלבשת מישהו אחר בכליים, אתה ממש לוקה. אתה עברת על איסור לא תלבש כליים. לא לבשת. אתה לוקה. כי אתה, גם הוא שלבש לא עובר על זה שהוא, לא לוקח על זה שהוא לבש. הוא לוקח על זה שהוא גרם לזה שבן אדם יהודי יהיה לבוש כליים. על זה הוא לוקח. נו, אז את זה גם אני יכול ללקוט. אם אני גרמתי לזה שיהודי יהיה לבוש כליים, אם היהודי הזה זה לא אני, אז אני לוקח. אותו דבר, הרמב״ם כותב את זה על מי שמתמה כהן. אותו דבר, אם הכהן היה שוגג, אם הכהן היה שוגג ואני הייתי מזיד, אני לוקח. עכשיו אין מלכות על לפני עבר, כן אותו דין. ומקום שלישי הוא כותב את זה בהלכות נזירות, אבל שם הוא אומר שיש פסוק שאומר שלא, אם אני מתאמן נזיר. אבל עקרונית, לולא הפסוק, גם שם הייתי עובר. והראש וכל הנושא כלים של הרמב״ם שואלים, לא יודעים מה המקור שלו, ומאוד לא ברור מאיפה הוא הוציא את זה. מה המקור של הרמב״ם? אז זו שאלה גדולה מה המקור של הרמב״ם. אבל באופן עקרוני, התפיסה שרואים ברמב״ם, זאת אותה תפיסה שאני מדבר עליה כאן. התפיסה שאומרת שאני בעצם מסתכל על העולם מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. ואני אמור לדאוג לזה שבעולם לא יקרו עבירות. עכשיו, לא שאני אמור, זה לא מידת חסידות, זאת ההלכה עצמה. זאת אומרת, אם אני גרמתי לזה שבעולם תעבר עבירה, אני לוקה. אני לוקה כי אני עברתי על ללבוש לבישת כלאי, או תומת כהן. וזה יוצא דבר מאוד מעניין, יוצא שישראל יכול ללקוט על תומת כהן. מה אומרת שלב של תומת כהן אינו שווה בכל. הוא שווה בכל. ישראל יכול ללקוט עליו של תומת כהן. אם הוא מתמה כהן והכהן שוגד. והמתמה מזיד. את הלב של תומת כהן שייך גם בישראלים, הם יכולים לעבור עליו. לפי הרמב״ם. זה חידוש מאוד גדול, אבל נדמה לי שההסתכלות הזאת, אפשר לראות אותה, כמו שאמרתי פה, בעוד הרבה מקומות. ובין היתר אצלנו. טוב, אז מה אנחנו רואים בעצם? שכאשר השליח הוא לא בר חיובה, או שהשליח הוא לא בעל בחירה, אז יש שליח לדבר עבירה. מה קורה בחשוק? קודם כל הם לא בני חיובה, זה ברור. האם יש להם בחירה? זאת שאלה פילוסופית לא פשוטה. ברור שיש להם בחירה במובן שהם יכולים לעשות כך ויכולים לעשות כך. אבל אין להם את הדעת שמלווה את הבחירה. האם דבר כזה זה נקרא מישהו בעל בחירה? לא יודע. שאלה מעניינת.
יש גם משהו נוסף,
בצל
שליח,
בצל
של הבן אדם.
כן.
אחרי שכן קטן, אם הוא הקטן או הבן שלו,
אולי... לא, בן שלו, אחרי שכן קטן אחרים.
אז אולי אין שום...
למה? אני מיניתי אותם. כל שליח אין שום קשר ביני לבין. לא, אני כן יכול. זה לכאורה, תכף נראה, לכאורה כן. אם אני אומר, לא לכאורה כן, רגע, נשאיר את זה רגע בצד, עוד רגע נחזור לזה כי זה מחלוקת ראשונים, עוד רגע נחזור לזה. אני אומר, באופן עקרוני, כאשר אני ממנה את החרש הטבע קטן להיות שליחים לדבר עבירה, בסדר? עכשיו, נתעלם רגע מהשאלה אם חרש הטבע קטן יכולים להיות שליחים או לא יכולים להיות שליחים. אז בעצם יש פה בעיה אחרת, כי בשליח לדבר עבירה הם לא בני חיובה, ואולי גם אין להם בחירה. ואז במצב כזה היה דווקא צריך להיות שהם כן יוכלו להיות שליחים. כי אין שליח לדבר עבירה, זה רק נאמר במישהו שהוא בר חיובה ושיש לו בחירה. אם אין לו בחירה או שהוא לא בר חיובה, אז יש שליח לדבר עבירה. זאת אומרת, אז הם מהווים שליחים. אז בעצם יוצא שלפי הגמרא שם בבא מציע, היה מקום לשאול למה אצלנו השולח את הבערה ביד חירש הטבע קטן לא חייב בדיני אדם. הרי יש שליח לדבר עבירה כשהשליח הוא לא בר חיובה. תבינו, חירש הטבע קטן לא יכולים להיות שליחים, חצר יכולה להיות שליח? נו, אז אם חצר יכולה, אז למה חירש הטבע קטן לא יכולים להיות?
זה שלי.
או, אז פה יכול להיכנס לשאלה של שלי או לא שלי. עוד רגע נראה. אז תוספות שם בבא מציע באמת שואל את זה. אישה ועבד בני חיובה נינו. ואם תאמר, ואתנן בפרק הכונס, השולח את הבערה ביד חירש הטבע קטן פטור, והמי, ועליו בני חיובה נינו. כן? למה מי מדבר על הרישה? כן? שולח את הבערה ביד חירש הטבע קטן פטור. הרי הם לא בני חיובה, למה שלא יתחייבו? מדין שלוחו של אדם כמותו? יש שליח את דבר הבערה כשהוא לא בר חיובה. ויש לו מראתה משום דליו בני שליחות נינו. אחרי שאתה וקטן הם בכלל לא בני שליחות. אז אין... כן, אז לכן זה לא, זה לא, זה לא רלוונטי. מה עם חצר? גם היא לא בת שליחות. כן, אבל היא שלי. חצר שהיא שלי, אז היא ידיעה ארוכה. דיברנו על היתרון, יש לחצר ולעבד, יתרון לעומת שליח רגיל. השאלה אם דבר כזה נקרא שליח או לא נקרא שליח, דיברנו על זה. אבל הריטווה, שם בבוא המציע, הריטווה הרגיל זה, זה כנראה רן. הריטווה, יש מה שנקרא הריטווה החדשים. זה הריטווה. הבא המציע. הריטווה בדפוס הישן. באותיות רשי, בכל כתבי הריטווה. זה הריטווה על בא המציע, זה רן. להתבלבל. יש כמה כאלה אגב בשס. רשב"א על קידושין גם נדמה לי הוא לא רשב"א. יש כמה. יש רב אלחונן וסרמן, יש לו קונטרס עם ידיעות נכבדות. ושם הוא כותב את כל המקומות. כל הראשונים בכל פרק. מי הוא לא מי. אני לא זוכר כבר. זה ריטווה, אני חושב. כן, נדמה לי. אני חושב, אני... מה? זה נפקא מינה לכל מיני מקומות שמוצאים סתירה למשל, כן? לכן רב אלחונן אומר שזה ידיעות נכבדות. כי זה יכול להיות איזה השלכות. כל אופן, אז הריטווה במהדורת מוסד הרב קוק, אז בריטווה על בא המציע מביא את שניהם. יש את הריטווה הישן, והחלק השני של הכרך זה הריטווה החדש. זה הריטווה. כן. ואם תאמר, אומר הריטווה, ואיך אפשר לומר די אחד השליח לב בר חיובה הוא חייב השולח, איך אפשר לומר די אחד השליח לב בר חיובו? נו. חייב השולח, והתנן השולח את הבערה ביד חירש שוטה וקטן פתור. אותה שאלה של תוספות, נכון? יש לומר, דעת המשני, שלא אמר להזיק, אלא שנתן הבערה ברשותם, ובעניין דלא מצי מזקי, אלא בצוותא דחירש, שאין השולח עושה, אלא גרמה באלמה, וכדי פרישנה בדוכתה. הוא שואל את אותה שאלה של תוספות. אבל הוא לא עונה את התשובה המתבקשת, מה שתוספות ענה. מה הוא שואל? הוא שואל, הרי אצלנו כתוב שלח את הבערה ביד חירש שוטה וקטן, פטור בדיני אדם. הרי בדיני שמיים פטור בדיני אדם. למה? הרי הם שליחים. תגיד, אין שליח לדבר עבירה? לא נכון, הם לא בני דעת. או לא בני חיובה, אוקיי? אז למה אצלנו הוא לא חייב בדיני אדם? מה הייתי מצפה שהוא יענה? כמו תוספות. כי חירש שוטה וקטן, לא בני שליחות מינו. הם לא יכולים להיות שליחים, לא קשור לשליח לדבר עבירה. הם בכלל לא יכולים להיות שליחים. לכן לא יכול לעבוד פה מדין שליחות. אבל הריטווה לא עונה ככה. הריטווה אומר, מדובר שהוא לא מינה אותם כשליח להזיק. פשוט נתן להם את הבערה ביד, והם איכשהו הלכו והזיקו. אבל לא שהוא אמר להם, לכו תזיקו. משמע שאם הוא היה עושה את זה, הוא היה חייב. יותר מזה, משמע בריטווה שהוא היה חייב, הייתי אומר, טוב, אולי הוא היה חייב מדין מזיק. כמו מי ששולח את הבהמה שלו. שולח את הכלב עם, 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 כן, שימשון והשואלים. שימשון ששלח את השואלים עם האש. אוקיי? אז הוא חייב מדין מזיק. אבל לא, הריטווה קושר את זה לדיני שליח. מדין שליחות לדבר עבירה הוא היה חייב. היא לא היפוי כוח. הערה מצוינת. אתה מקדים את המאוחר, עוד רגע נגיע לשם. זה כנראה ההסבר. אבל כרגע, הריטווה בעצם עונה לא את התשובה של תוספות ענה, לא את התשובה שהיינו מצפים שהוא יענה. זאת אומרת, מבחינת הריטווה, אם הייתי שולח אותם ואומר להם להזיק, אז באמת הייתי חייב. גם בחיי השוטה וקטן. עכשיו, בגמרא אצלנו זה מאוד קשה. כי בגמרא אצלנו, כשעושים את ההבדל בין חירש שוטה וקטן לבין פיקח, אז הרי אומרים, בחירש שוטה וקטן, איך מדובר? מדובר שלא מינה אותו כשליח. מה הגמרא שואלת על הפיקח? למה אילי משלוחו של אדם כמותו? מדובר שלא מינה אותו כשליח. מה אתה אומר לשערשע והסיפא מדברות בציור אחר? שערשע שמדברת על חירש שוטה וקטן מדוברת שהוא לא מינה אותו כשליח, והסיפא שמדברת על פיקח מדובר שהוא כן מינה אותו כשליח. אז תתרץ פשוט, גם בסיפא מדובר שלא מינה אותו שליח, מה הבעיה? כנראה שבסיפא, אם לא מינה אותו כשליח, אין חידוש. אם לא מינה אותו כשליח, והוא גם בן דעת, אז מה אתה עושה ממני? אז אין כלום. אז כן מדובר שהוא מינה אותו, אבל אם בסייפה מדובר שהוא מינה אותו, אז זה מאוד דחוק להגיד שברישה לא מדובר כך. פשוט שעושים הבחנה, עושים הבחנה באותו ציור, בין חרש שוטה וקטן לבין פיקח. אתה לא עושה הבחנה בין חרש שוטה וקטן בציור אחד, לבין פיקח בציור אחר. אז הריטווה הוא קשה בגמרא אצלנו, וזה מה שהוא אומר. ולענייננו, מה זה בעצם אומר? שלפי הריטווה, חרש שוטה וקטן יכולים להיות שליח לדבר עבירה. לפי מי זה הולך אגב? לפי רבינה שאומר שהם, בגלל שהם לא בני חיובה. מה עם רב סמה? תלוי אם דבר כזה נקרא בחירה או לא נקרא בחירה, אני לא יודע. אוקיי? זה תמיד שאלה, זה יש שאלה פילוסופית מעניינת. המלאכים אין להם יצר הרע. השאלה אם זה אומר שאין להם בחירה. עקרונית הם יכולים לבחור לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, או לא לעשות. אין להם שום יצר הרע, לכן ברור שהם יעשו את מה שהוא אומר להם לעשות. למה לא? אבל ברמה העקרונית הם יכלו גם לא לעשות את זה. זה נקרא מצב שיש להם בחירה? לא יודע. שאלה לא פשוטה. זה לא נקרא בחירה, בחירה בין טוב לרע זה בחירה. אני אומר, אם יש בחירה, אם יש אפשרות אחת מבין השתיים שהיא מועדפת, אז הם תמיד יעשו אותה. מועדפת, לא משנה אם השני זה עבירה, אבל פחות טוב, אוקיי? אם שתי אפשרויות הן שקולות לגמרי, אז זה הגרלה, זה לא בחירה. זה פיקינג, זה לא צ'וזינג. אתה, to pick one of them, זאת אומרת, אתה תעשה הגרלה. במדעי המוח, כשבודקים, יש ניסויי ליבט במדעי המוח, אז בודקים אם לאדם יש בחירה. אחת הביקורות על ניסויי ליבט זה שהוא בדק מצבים של פיקינג ולא של צ'וזינג. אתם מכירים את זה? הוא עשה, תחשבו על בן אדם שיושב ליד שולחן וצריך ללחוץ על כפתור. ומתי שהוא לוחץ על כפתור, יש פה שעון שמודד בדיוק מתי הוא לחץ על הכפתור, אומרים לו תלחץ מתי שאתה רוצה. ומולו רץ שעון. אומרים לו תסתכל על השעון ותנסה לשים לב מתי החלטת ללחוץ על השעון, לא מתי לחצת. מתי החלטת. בסדר? צריך לאמן אותו קצת, אבל אחרי שמאמנים אותו הוא יכול. אוקיי? יש פה מחוק שרץ מהר. איפה היה המחוק שהחלטת לרוץ? בסדר? ושמים לו אלקטרודות על הראש, EEG, ובודקים את הסיגנל במוח שקובע את הלחיצה. נקרא RP, Readiness Potential. אפשר לבדוק את זה. עכשיו, אומר לי בית, הנה יש לנו ניסוי שיכול לבדוק אם יש לבן אדם בחירה. למה? אם הסיגנל, ה-Readiness Potential, מופיע לפני שהוא החליט, לא לפני שהוא לחץ, לפני שהוא לחץ זה ברור, אבל לפני שהוא החליט ללחוץ, אז זה אומר שהוא לא באמת החליט. מוח כבר עשה את זה עוד לפני שהוא בכלל החליט. אז יש לך אשליה שהחלטת, אבל לא באמת החלטת. אבל אם ה-Readiness Potential מופיע אחרי שהחלטת, אז יש לך כנראה בחירה. אתה יצרת את ה-Readiness Potential בהחלטה שלך. השאלה אם ה-Readiness Potential יצר את ההחלטה, או ההחלטה יצרה אותו. ולמרבה התדמה הוא גילה שה-Readiness Potential מופיע קודם. ואגב, ליבט עצמו היה ליברטן, זאת אומרת הוא האמין בבחירה חופשית. אבל הוא היה מספיק ישר, הוא אומר, ניסוי מראה שלא. כן, אתה תמודה בעצם בוחר עבורי. אני לא, התהליך המודע של הבחירה הוא אשליה. אני כבר מראש, זה היה קבוע כבר מה אני אעשה עוד קודם. יש סדרה שלמה, יש מאות ניסויים כאלה שנעשו מאז, זה היה בשנות ה-80 של המאה הקודמת. מאז עשו מאות ניסויים על כל מיני סוגים שונים ומשונים של סיטואציות. אחת הביקורות העיקריות על ליבט זה שמצב של לחיצה על כפתור זאת לא דילמה. אכפת אם אתה תלחץ על כפתור, תלחץ עכשיו, תלחץ אחר כך. במצב כזה ברור שאין בחירה. מתי שיהיה לי את הסיגנל במוח, שם אני אלחץ. למה לא? אין סיבה שלא. במקום שבו יש דילמה אם לעשות את זה או לעשות את זה, והסיגנל במוח מקדים את ההחלטה שלי, זה באמת אומר שאין פה בחירה. כי אם הסיגנל במוח היה מקדים את ההחלטה שלי, והייתה לי בחירה, הייתי מטיל על הווטו. לא הייתי עושה את מה שהסיגנל במוח שלי אומר לי לעשות. יש פה דילמה, ואני בוחר. בסדר? עכשיו, אני כתבתי, יש לי ספר על בחירה חופשית. אז יש פרק על ניסויי ליבט. ושם ניסיתי להראות קדימה איזה ניסויים צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת ולראות באמת אם יש לנו או אין לנו בחירה. הטענה שלי הייתה שאם נעשה ניסויים קדימה, אנחנו נגלה שבניסויים על choosing ולא על picking, הסיגנל לא מופיע לפני ההחלטה. עשו ב-2013-2015, התפרסמו תוצאות של ניסוי שעשו עשרות מדען ישראלי שחי בארצות הברית עם ליעד מודריק. אתם יודעים מי זאת? היא הייתה שדרת ברדיו, היום היא חוקרת במדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. הייתה בגלי צהל, חיילת כזאת שדרית בגלי צהל. והיא הייתה שותפה, יש לה הרצאה על זה ביוטיוב, על הניסוי הזה. שם הם עשו ניסוי מאוד מעניין, כי זה קשה לעשות ניסוי על צ'וזינג. מה, אתה תעמיד בפני בני אדם שתי אפשרויות לעשות עבירה או לא לעשות עבירה? מה, להרוג מישהו, לגנוב למישהו? זה לא, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. מבחינת אלסינקי, כן? אתה, לא ישרו לך ניסוי כזה. אז הם עשו שם תרגיל מעניין, והם מצאו שבאמת שם זה לא עובד.
באמת?
כן? בניסוי של צ'וזינג, הרדינס פוטנשל לא קובע את מה שאני אעשה.
איזה
סוג? השאלה הייתה לאיזה עמותות לתרום כסף. היו עמותות גזעניות ועמותות זה, אבל הן כולן חוקיות. עכשיו אני אומר לבן אדם, אתה תלחץ על כפתור שאתה רוצה, שיקבע אם אתה תיתן את הכסף לעמותה הזאת או לעמותה הזאת. בסדר? ועכשיו השאלה, אם אנחנו ראינו רדינס פוטנשל שאומר לו תתרום לעמותה הגזענית, והוא לא תרם. וזה קרה, כן. זאת אומרת שאני מנסח את זה בצורה מאוד גסה, לא משנה, זה היה העיקרון. אני צריך למצוא משהו שמותר על פי החוק לעשות, ועדיין זאת אופציה רעה ואופציה טובה. אוקיי, אז זה היה רעיון מאוד מעניין שם. בכל אופן, אז זה, למה אני אומר את זה? כי זה ההבדל בין פיקינג ושוזינג. אתה לוחץ על כפתור, אין לך דילמה, אין לך הכרעה, אתה לוחץ עכשיו, אתה לוחץ בעוד שלוש שניות, מה זה משנה? אז ברור שאם יש לך רדינס פוטנשל ללחוץ עכשיו, אתה תלחץ, למה לא? למה להטיל וטו על הרדינס פוטנשל שלי אם אין לי סיבה? מה יגרום לי ללחוץ דווקא עכשיו ולא אחר כך? אני צריך לעשות הגרלה. לא עשיתי הגרלה. מי עושה לי את ההגרלה? הרדינס פוטנשל שלי עושה לי את ההגרלה. הוא אומר לי, תלחץ עכשיו. אני לוחץ, מה הבעיה? למה שאני אטיל על הווטו? יש לי נטייה ללחוץ, אני אטיל וטו כי בחרתי לו. לא בחרתי שלו, לא אכפת לי. מתי אני אטיל וטו על הרדינס פוטנשל שלי? מתי שיש לי עניין לא לעשות את מה שהוא אומר? יצר הרע אומר לי לעשות משהו, אני מטיל על הווטו, אני לא אעשה את זה. אוקיי? אז זה, כן, אז זה, אני חוזר לחירש שוטה וקטן, האם לחירש שוטה וקטן יש בחירה? יש להם, כמו המלאכים, יש להם את האפשרות לעשות כך או לעשות כך, אני מניח. אבל את השיקול, שכדאי או לא כדאי לעשות כך, אין להם.
אבל אולי שיקול יותר
עצמני
יש.
לא, אחרי שוטה וקטן ההנחה שאין לו דעת. אוקיי. האסטרטגיה זה לא בחירה. אסטרטגיה זה, בחירה זה בחירה בין ערכים. הבחירה זה בחירה בין ערכים. ערך כזה וערך כזה, ערך טוב וערך רע. כשאתה, אסטרטגיה זה חישוב, זה לא בחירה. אתה עושה חישוב, איזה אסטרטגיה הכי מועילה למטרה שלך. אני שואל מה המטרה, לא איך אתה מגיע אליה. כי איך אתה מגיע למטרה זה חישוב, זה לא בחירה. שאלה מה יותר נכון? יש תשובה יותר נכונה? יש תשובה יותר נכונה? אם יש תשובה יותר נכונה, אז למה לא לעשות את זה? אין לי ערך שמנוגד, זה לא דילמה ערכית. המטרה נתונה, ויש לי שתי דרכים להגיע אליה. אם אתה לא יודע, אז אתה סתם לא יודע, אז אתה עושה הגרלה. מה זה משנה? אבל אם אתה, אבל אם יש אחד שהוא, אתה יודע שהוא עדיף, אז ברור שתבחר אותו, למה לא? הרי אין בזה דילמה ערכית. למה שלא תבחר בעדיף? זה רק שאלה של חישוב. אם אתה מספיק חכם ואתה מבין שזה הדרך הטובה יותר, אז אתה תעשה את זה. אתה יודע, זה בדיוק ההבדל, כן, הצ'אט GPT שיש עכשיו. שכל הזמן מדברים על זה שלמה זה לא בן אדם? הוא עובר את מבחני טיורינג והכל. למה זה לא בן אדם? התשובה כנראה זה שהוא יודע לעשות חישובים ולא בחירות. עכשיו הוא עדיין, הוא יבחר את האופציה הכי טובה בהינתן מטרה, אוקיי? אבל זה חישוב, זה לא בחירה. כשתהיה לו דילמה ערכית, אז הוא לא יכול לבחור, הוא יכול לעשות הגרלה, הוא יכול לנסות לנחש מה בני אדם יבחרו, אבל הוא לא יכול לבחור, אין לו את המנגנון הזה שיש אצלנו, כי זה לא מנגנון. יש לו רק מנגנונים, בחירה היא לא מנגנון. אז לכן, במובן הזה, זה אף פעם לא יכול להיות בן אדם, אוקיי? אבל חישובים הוא יעשה. נגיד, מה שקורה אצלנו במוח מקביל לגמרי לצ'אט GPT. כי מה שקורה אצלנו במוח זה חישוב, זה לא בחירה. הבחירה נעשית בשכל, לא במוח. השכל מחליט מה הוא רוצה, ועכשיו המוח עושה את החישובים, איך עושים את זה. שכל או הרצון, לא משנה, אבל החלק המנטלי שלנו, אוקיי? טוב, נכנסנו פה קצת לפילוסופיה, אבל הטענה בעצם של הריטב"א, זה שחירש הטבע קטן יכולים להיות שליחים לדבר עבירה. ובלבד שמינית אותם להיות שליחים. פה למה אתה פטור? כי לא מינית אותם להיות שליחים. אבל אם היית ממנה, אז כן, הם היו שליחים לגמרי. אז אמרתי שבגברה שלנו זה קצת קשה, אבל זה מה שהוא אומר. בנימוקי יוסף, כותב ככה, במה המציע שמה, נראה דקטן שאין לו יד כלל, כגון שאין מבחין בין צרור לאגוז, זה קטן שאפילו מיד הרבנן אין לו יד, הווי כחצר לחייב שולחו. דה, לא שייך למי מרבה, היא בא היא לא עביד. מה? נכון. בנימוקי יוסף כבר הוא יותר קונקרטי מהריטב"א. כי הוא אומר שלקטן, גם לפי רב סמה, הוא שליח לדבר עבירה. כי הקטן נחשב מישהו שאין לו בחירה, למרות שעקרונית הוא יכול לעשות את שני הדברים, רק את שיקול הדעת אין לו, כמו המלאכים. אז הוא אומר שאין לו בחירה, אבל שימו לב, בכיוון העקרוני הוא כמו הריטב"א. למה הוא צריך להגיע לזה? סתם, הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות שליח בכלל לקטן. זה חשוק. מה אכפת לי עכשיו אם בא יעביד, לא בא יעביד, אם הוא כן בתורת, לא בתורת, מה זה משנה? הוא לא בתורת שליחות בכלל, הוא לא יכול להיות שליח. גם הנימוקי יוסף כמו הריטב"א לא מוטרד מזה שמדובר בחשוק. כי לדעתם חשוק יכול להיות שליח לדבר עבירה, באופן עקרוני. אם יהיה לו דעת, או אם, כן, או אם מיניתי אותו כשליח, באופן עקרוני, כן, יכול להיות שליח. עכשיו השח באמת שואל את הדבר הזה, שח שואל, רגע, מה הריטב"א הוא מביא את הנימוקי יוסף, לא זוכר אם הוא מביא את הריטב"א, מה הנימוקי יוסף רוצה? הרי חשוק בכלל לא יכול להיות שליח. מה אכפת לי אם הוא כן בתורת או לא בתורת, או בא יביד או לא... אז הנתיבות אומר ככה. עוד הקשה לנימוקי יוסף, שכתב שבקטן שאין לו יד בכלל דמחייב שולחו, אין שליחות לקטן, ומעדה שולח את הבירה והוא תמוע. זה היה לו להקשות כן גם כן על תוספות שבועות, בקיצור, תוספות שבועות גם הולך כמו הנימוקי יוסף והריטב"א. ועל כוח צריך לומר, זה בשליח לדבר עבירה, תאימי אחרינה איקה, תנך זה ענן, במעילה ותביחה ומחירה ושליחות יד, כולל לזה המקומות שיש שליח לדבר עבירה, בהמשך הסוגיה. דרבי באור רחמנה שליחות לדבר עבירה, דחייב אפילו עשהו על ידי קטן, כמבואר במעילה. זה הראיה לראשונים האלה. יש מקומות שאנחנו רואים שיש שליחות לדבר עבירה בקטן, למשל במעילה. יש מקומות מסוימים שבהם יש שליח לדבר עבירה. יש פסוקים, למשל במעילה. והגמרא אומרת שבמעילה גם קטן יכול להיות. עכשיו למה? זה שיש שליח לדבר עבירה אני מבין, אבל הקטן לא שייך בשליחות בכלל. אז למה קטן יכול להיות שליח למעילה? ועל כורך צריך לומר הטעם, דכיוון דבאנך דנתרבה בהוא שליחות לדבר עבירה, לאו מאתם גם אתם ילפינן. אלא מקרא יחרינה דכתיבה בהו. השליחות לדבר עבירה לא יוצאת מאתם גם אתם, זה פרשת שליחות אחרת. הוויכוח אם יש או אין שליח לדבר עבירה, הוא לא ויכוח בגדרי שליחות. שליחות רגילה ודאי אין לדבר עבירה. כל השאלה זה אם התחדשה שליחות לדבר עבירה כחידוש נפרד. ועל זה אומרים, התחדש רק באותם מקומות שהתחדש, בשאר המקומות לא. עכשיו, אחרי שהתחדש שליחות לדבר עבירה כפרשה בפני עצמה, היה מקום להגיד שזה גם בחשוק. אלא מאי, שאין בהם מבעי יביד, או שאין להם בחירה, או שאין להם, או שהם לא מחויב בדבר, ולכן זה לא נאמר, כמו חצר או מה שלא יהיה. אוקיי? כך מסביר הנתיבות. ואז יוצא חידוש גדול, שכל הדיון ביש או אין שליח לדבר עבירה, הוא בכלל לא מפרשת שליחות הרגילה. כשאנחנו אומרים דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. מה זה אומר? שמושג השליחות הרגיל לא שייך בדבר עבירה. בסדר? יפה. עכשיו, בסדר, יש מושג שליחות אחר לדבר עבירה, שנלמד ממקומות אחרים. וכן, אבל זה שני כתובים או שלושה כתובים שלא מלמדים, אז רק שם יש שליחות לדבר עבירה, ולא בשאר המקומות. אבל במקומות שיש שליחות לדבר עבירה, זה יהיה גם בקטן. זה נפקא מינה גדולה. כי זה לא מפרשת שליחות הרגילה. ושם לא יתמעט קטן, כי אין כן תרימו גם אתם. מה אתם גדולים, אף שלוחכם גדול, מה אתם בני ברית. גם גוי יכול להיות, גם קטן יכול להיות, הכל. כל המיעוטים מפרשת שליחות לא קיימים בשליחות לדבר עבירה. רק שבדרך כלל זה לא רלוונטי, כי אין שליחות לדבר עבירה. אבל באותם מקומות שהתחדש שיש שליחות גם לדבר עבירה, אז שם באמת זה יהיה גם בקטן, גם בחשוק. אולי גם בגוי. אולי גם, כן. לא זוכר כרגע מקור ברור, אבל לכאורה אותו דבר. אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. זה גם מכן תרימו, גם אתם נלמד, למעט גויים. לא, בסדר, גם בקטן אין חיוב. אני רק אומר, ברמה העקרונית, ברמה העקרונית, זה היה שייך גם בקטן וגם בגוי. עכשיו צריך לדון מה קורה, אם יש לו חיוב, אם יש לו דעת, זה פרשייה בפני עצמה. שליחות לדבר עבירה זה פרשת שליחות אחרת. זה לא פרשת השליחות הרגילה, אלא פרשת שליחות אחרת. שליחות הרגילה ודאי לא שייכת לדבר עבירה. ודיברנו על זה כבר, הרי אפילו במקום שחב לאחריני, התורה לא חידשה את מושג השליחות. זאת אומרת רש"י, אבל רוב הראשונים אומרים שגם שליחות אין, לא רק זכייה אין. למה? כי התורה לא רוצה להעדיף אותך על פני אחרים. למה שהיא תיתן לך את הכוח לזכות עבור מישהו אחד על חשבון האחרים? באותה מידה, התורה גם לא תחדש את מושג השליחות בשביל שיעשו עבירות. למה שהיא תחדש את זה? אוקיי? אז זה בעין שליח דבר עבירה. במקום שבו התחדש שיש שליח דבר עבירה, גם התורה כן חידשה את זה. אז אם זה ככה, אז עכשיו יש פה פרשה שליחות חדשה. יכול להיות שזה יהיה קטן, נכון גם בחשוק, גם בגוי, כל דבר. אבל צריך לדאוג אם הוא כן מחויב בדבר, אם הוא יביא יביא, יביא לא יביא, בסדר, יש את כל הכללים של רבין, הרב סמה, אבל זה, עכשיו צריך להתחיל לדון כבר, כמו בחצר, כמו בכל דבר. ולפי זה יש לומר, גם בעד אין אף כאלהו בבר מציע יוד, מחצר, שליח לדבר עבירה, כגון בעינו בר חיובה לרבין, עמידה דבר כוחם מוטיב לרב סמה, ואפילו אם עשהו על ידי חירש או טבע קטן וגוי, שאינם בר שליחות דחייו המשלח. הוא אומר שגם בגוי. והריטווה בקידוש, עכשיו הוא מביא את הריטווה שראינו. כתב, דעד אין שליח לדבר עבירה, לאו מטעם עד הדברי הרב, לא, זה לא הריטווה שראינו, זה ריטווה. שהוא אמר שזה לא מטעם עד הדברי הרב הוא. אין שליח לדבר עבירה. אלא זה מהפסוקים. אתם רואים שזה דיון נפרד. אין שליח לדבר עבירה, זה מושג השליחות הרגיל, זה יכול להיות דברי הרב ודברי התלמיד. מושג השליחות הרגיל נופל. אבל חוץ מזה יש פרשה שליחות חדשה. בפרשה הזאת יש אותה גם לדבר עבירה. באותם מקומות שזה נאמר, כי שלושה כתובים לא מלמדים. אבל באותם מקומות שזה נאמר, יכול להיות שיהיה גם בגוי וקטן. ואז הוא מסביר יותר. ועל כוכך צריך לומר הטעם, ולמה באמת זה מושג שליחות אחר? למה שלא נלמד את זה מושג השליחות הרגיל? מה ההבדל? אז הוא אומר, על כוכך צריך לומר הטעם, הוא, הדה באמת אין שליח לדבר עבירה, דומיתם דליקה למילף מתרומה, רק לעניין שיהיה המעשה קיים. מה שאין כן בשליח לדבר עבירה דחייב המשלח בעונש, כאילו עבר עליו שיש בו מעשה, זה לא מצינו למילף מתרומה. מה שאתה ראית קודם. זה שליחות למעשה ושליחות לכוח. מה הוא אומר בעצם? כשאתה לומד שליחות לדבר עבירה, כשאתה לומד שליחות, סליחה, שליחות מתרומה. מה לומדים מתרומה? שהתרומה חלה. השאלה היא לא האם אני הפרשתי את התרומה או אתה הפרשת את התרומה, השאלה אם התרומה חלה. אם המעשה מועיל, כי על התבועה שלי אתה לא יכול להפריש תרומה, רק אני יכול. דין שליח אומר, גם אתה יכול. אבל מה התחדש שם? התחדש שם שהמעשה שלך מועיל להיחשב כמעשה כאילו שאני עשיתי אותו. זה לא אומר שאני בפועל עשיתי אותו. דיברנו על זה בתרומה בעריכות. דיברנו שם בשאלה, האם אני, אולי אני מעדיף שהמצווה תזקף לזכותי. ושליחות לא אומרת שהמצווה נזקפת לזכותי, זה רק אומר שהתרומה חלה. אבל את המצווה הוא עשה, אם בכלל. אז זה דיברנו שם, ודיברתי על זה שיש שיטות ראשונים שונות לכאן ולכאן, זאת אותה מחלוקת פה. כך טוען. בדיוק. שם אמרתי שיכול להיות שיש מקור נפרד לשליחות המעשה, הוא לומד בתרומה לא כך. הוא אומר בתרומה זה שליחות לכוח. ולכן מתרומה, כל מה שאני יכול ללמוד את מושגי השליחות, זה רק בשליחות לכוח, זה רק במקומות שבהם אני צריך את השליחות כדי שזה יחול. לא יכול, לא. בשליחות לדבר עבירה ברוב המקרים היא לא כזאת. למשל, כשאני שולח מישהו להקיף את פאת הראש, או לרצוח, או לגנוב, או מה שלא יהיה, לא צריך שם שליחות לקוח, הוא יכול להקיף הקפה קיימת גם אם אני לא עשיתי אותה. שם כל השאלה זה רק האם אני עשיתי את זה או הוא עשה את זה. זה מה שקראנו שליחות על מעשה. שליחות לדבר עבירה היא בדרך כלל שליחות על מעשה, לא שליחות על כוח. אי אפשר ללמוד את זה מתרומה. כך טוען הנתיבות. לכן ברור שמתרומה זה פרשת שליחות על כוח. ושם הדברה תמיד דברי משמים, וכל ההתמעטויות של הקטן והחשוק והנוכרי והכל זה ברור. ודבר עבירה לא שייך לשם בכלל. אי אפשר ללמוד משם בכלל את דבר עבירה. לא שיתמעט דבר עבירה משם, אלא אי אפשר בכלל ללמוד את דבר עבירה משם.
אבל
באיזה
מובן זה שיפוט? מעשה, זה פשוט משהו שהוא עשה, זה כמו גרמה.
לא, לא, זה מושג של שליחות, זה לא גרמה. זה נקרא שאני עשיתי בידיים. זה כל החידוש. שזה לא גרמה, זה פתחתי את השיעור. שזה לא שאני הזדקתי בעקיפין, אני גרמתי להזק. לא, לא, אני הזקתי, הוא ידי הארוכה. אני הזקתי באמצעותו. זה החידוש של מושג השליחות לדבר עבירה. בלי המושג שליחות לדבר עבירה, היה אפשר לדון בדיני מזיק בגרמה, כמו בחשוק. אבל המושג שליחות לדבר עבירה חידש, לא. זה נחשב שאני ממש בעצמי הזקתי. צריך לבוא אליי בטענות כמזיק, לא כמסית, לא כמזיק בגרמה, כמזיק ממש. זה החידוש של שליחות לדבר עבירה. אבל באמת שמה, שימו לב שכמעט בכל הסיטואציות, לא מדובר על החלת שליחות. נגיד, למשל, כשאני שולח ישראל לקדש לי אישה גרושה, אני כהן. שמה זה אחרת. כי שם הוא לא יכול לקדש לי אישה אם הוא לא שליח שלי. אבל ברוב השליחויות לדבר עבירה זה לא כך. אני שולח מישהו להקיף מישהו אחר. למה מישהו אחר הזה הוא קף? גם אם זה לא נעשה על ידי, זה לא הסמכות שלי להקיף אותו. כל אחד יכול להקיף. כל השאלה זה אם אני מיניתי אותו כשליח, האם זה יכול להיחשב כאילו שאני הקפתי ולא השליח הקיף. אז זה מה שקראנו שליחות על מעשה. אומר הנתיבות, בשליחות לדבר עבירה זה שליחות על מעשה, זה לא שליחות על כוח, אי אפשר ללמוד את זה מתרומה. אז מאיפה לומדים את זה? מאותם מקומות שיש שליחות לדבר עבירה. זה רק באותם מקומות, במקומות אחרים. במקומות האלה, גם גוי וחשוק וכולם יכולים לעשות את זה. כי בסוף בסוף הרי הם לא עושים פעולה של ייפוי כוח, שהם עושים את הפעולה והתוצאה נזקפת אליי. אז הם צריכים להיות בתורת, ולא יכול להיות גוי וקטן וכו'. לא, הם ידיע ארוכה. אם החצר שלי יכולה לעשות את זה, למה שחשוק לא יכול לעשות את זה? חצר היא דומם. בטח שאין לה דעת. ולכן גם חשוק יכולים לעשות את זה. בסדר? ואין כנראה לשיטתו יתרון שהחצר היא שלי. החצר היא דוממת, אז צריך שהיא שלי, כי אחרת היא לא תקנה לי, אבל זה לא שזה נותן לה יתרון להיות שליח שלי. אוקיי? זה מה שטוען הנתיבות. אבל אתה מחלק פה בין שליחות לזה שהמעשה יהיה קיים, לבין שליחות לזה שהמשלח יקבל עונש. בשפה שלנו זה בעצם שליחות על כוח מול שליחות על מעשה. שליחות על מעשה זה כאילו שאני עשיתי, ממילא גם מגיע לי העונש. השכר, אם זה מצווה או לא משנה, מה שלא יהיה. דיברנו על זה בשליחות על מצוות, של אותו ספוטריד, כן? שגם שמה, הדיון הוא שמה, הוא שליח שלי לשבת בסוכה. זה שליחות על כוח או על מעשה? או להניח תפילים? זה על מעשה. אין לו כוח, מה זה כוח לשבת בסוכה? אין שם חלות הלכתית שרק אני יכול להכיל אותה, כמו קידושין או קניין או משהו כזה. השאלה אם אני ישבתי בסוכה, הוא ישב בסוכה. השאלה על מי עשה את המעשה? זה שליחות על מעשה, לא שליחות על כוח. אוקיי? לכן גם בשליח לדבר מצווה, בעצם הדיון הוא השליחות על מעשה, לא שליחות על כוח, ולכן אין שליחות כזאת. כי לא לומדים מתרומה, שליחות על מעשה. לדבר עבירה כן לומדים. באותם מקומות שזה כתוב. בסדר? זה בעצם הנתיבות. אוקיי, אז בעצם יוצא שיש לנו מחלוקת בין תוספות לבין הריטווה. יש לנו מחלוקת בין תוספות לבין הריטווה בשאלה האם שליחות לדבר עבירה היא מפרשת שליחות הרגילה, כך מבין התוספות, ולכן הוא אומר שחרש הטל וקטן וגוי לא שייכים לשליחות לדבר עבירה, הם לא שייכים לשליחות בכלל, אז גם לדבר עבירה לא. לפי הריטווה והנימוקי יוסף ותוספות בשבועות, החירש הטל וקטן אמנם לא שייכים בשליחות הרגילה, כי הם התמעטו מכן תרימו גם אתם, אבל לפרשת שליחות הדבר עבירה, באופן עקרוני הם שייכים, לולא השיקולים של רבינה ורב סמה, כן, אם הם בתורת, אם הם ביביד, אם הם אם הם מחויבים בדבר וכל השיקולים האלה. אבל הדיון לגביהם בהחלט רלוונטי בשליח לדבר עבירה. ואז אצלנו בסוגיה, ברשע כשכתוב ששולח ביד חשוק, הוא חייב בדיני שמיים, פתור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. למה? אז לפי תוספות זה בגלל שחשוק לא יכול להיות שליח. לפי הריטב"א זה בגלל שהוא לא מינה אותם כשליחים. אם היה ממנה אותם כשליחים, זה היה מועיל. גם שם זה שליחות על מעשה. נזק בסופו של דבר קרה. שליחות על מעשה. מה? אמרתי, זה דחוק כי ההנגדה לסייפה. בסייפה עם הפיקח, אז אם הוא לא מינה אותו כשליח, אז מה גמרא רוצה? אוקיי, אז זה המצור כאן.
אבל הרב פעם אומר שם שמחלק בין מקרים האחרון.
כן.
שולח את הבעירה באחרת, שזה כזה נתקור מדיני אדם כבר בדיני שמיים.
כן.
אין פה כאן מועיד שמצא לדחלת ולפעונה.
לא, אבל ש... כן.
שדרך המקרת היא חבות מעילה כזו שאתה אמור מתקדל.
אבל שם זה מדיני מזיק, לא מדיני שליח.
אה.
זה בלכות נזקי ממון. כן. לא בלכות שלוחים ושותפים. זה גמרא בבבא קמא, צוותא דחרש קגרי, הגמרא עצמה עושה את החילוקים.